שלום לכולנו, אנחנו ממשיכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לפי רבנו צדוק הכהן מלובלין, בספרו הנפלא צדקת הצדיק, ואנחנו הגענו בפסקה לאות פי זין, שנצטרך ככה פסקה שהיא לא פשוטה, אבל לדברי אלוקים חיים. אין גזירה יוצאה מפי הקדוש ברוך הוא, אלא בהסכמת צדיקי הדור שהם בדינו. כמו שאמרו בהידרא רבה, החלק הפנימי של הזוהר הקדוש, פרשת נשוא, סוד השם לרעיו, ועד לא הסכימו לא נחתין דינים לעלמא, עד שהצדיקים לא מסכימים, הדינים לא יורדים לעולם. שואל רב צדוק, ואיך יהיה זה? ולא עם האדרבה, מתפללים באדם, לכאורה לבטל, רק שהוא בניין אחר הדומה לו, קניין שהיה בדוד המלך עליו שלום, בכבשה, במשל כבשת הרש, שהיה על עצמו בחטא בת שבע, וירמיה בפני הענתות, וגלות עשרת השבטים, היה ישעיה בשבנה, ואברהם אבינו בסדום ובמה שהפריד לוט מקודם, וכן הכל ואין כאן מקום להאריך. ולכך צריך שמירה בזה שלא יצא לעולם דבר רע מפיו, ולכן צדיק נתפס ובעד היהוצה אלא כעיקר בה, כלומר יחד עם, עם הקוץ שמוצאים את הקוצים, אז גם הקרוב לוקה. ובוודאי הכל במשפט, רק שהוא קנה מפני שהסכים והוא גם לפרנותם, ולכך ממנו מתחיל כדאידה בבבא קמא, כעניין מידה טובה שאמרו במשפט לחברו, דהו נענה תחילה, ולא היה צדיק שניצול מזה לגמרי, רק משיח, ואין כאן מקום להאריך עוד. וואי, וואי, וואי. כלומר, כל הרעות, כל הבלגנים, כל הזוועות, כל הדינים, ורק בגלל שהצדיקים הסכימו שיהיה דין בעולם. זה פסקה. טוב, בוא נראה, בוא נתחיל לראות מה כתוב פה. אין גזירה יוצא מפי הקדוש ברוך הוא, אלא בהסכמת צדיקי הדור, שהם בית דינו. כמו שאמרו בהידרא רבה, סוד אדוני לרעיו. ועד שלא הסכימו, הצדיקים לא נחתין, לא יורדים דינים לעולם, דינים לעלמא. ואז בעצם צריך להבין, איך יהיה זה? מה זאת אומרת שהצדיקים יסכימו שיהיה דין בעולם? הרי הם צדיקים! כן, ויעתר לא, פרשת תודות ראינו מה כמאס בראשי, כן, כי היתר זה, כלומר כמו כלשון שמהפך, למרות שיקר הוא מהפך את הדין, אז שהצדיקים יסכימו שיהיה דינים, איך אפשר דבר כזה? ואלוהי מאדרבה, מתפללים באדם, כלומר, אלא מה, הם מתפללים שלא יהיה דינים רק, מה צריך להבין פה? חייבים לבאר שהם מסכימים, שהצדיקים מסכימים שיהיה דינים, אבל זה בצורה לא מודעת. כלומר, אלא בעניין אחר, למשל כבשת הרש, מה דוד המלך הסכים שהוא יחטוף עונש? כן, שהתינוק שם בבת שבע ימות והוא יחטוף על זה עונש? מה פתאום? מה הוא אמר? בא נתן הנביא ואמר לו, רגע רגע רגע, מה הדין במקרה שהעשיר גוזל את הכבשה היחידה של הרש? מה אומר דוד המלך? לא, לפני כן, מה אומר? בן מוות האיש הזה, נכון? ואז אומר לו, אתה האיש! חטאתי לשם. ואז הורא את הדרך שובה לבת השובבה. כלומר, דוד המלך הוא בעצמו הביא עליו דינים. איך הוא הביא עליו דינים? שהוא בתור בית דין בעצם פסק להכריע שהעשיר חייב, הוא גזל את כבשת הרש. אז אותו דבר פה. כלומר, שבעצם דוד הוא זה שחורץ את דינו. אז גם הצדיקים חורצים את דין העולם, אבל בצורה לא מודעת. זאת אומרת, רק שהוא בעניין אחר דומה לו, כעניין כבשה בדוד המלך, פעם שלום בכבשה, במשל כבשת הרש, שעל עצמו בחטא בת שבע, וירמיה, כאשר ירמיה הוא מקלל את בני ענתות, אז הוא בעצם הסכים בצורה לא מודעת, שבני ענתות הם חלק מנחלת יהודה, שכל שבט יהודה יענש, כלומר גלות חורבן הבית, וגלות עשרת השבטים, היה ישעיה בשבנה, כן, שהוא הוציא אותו, ואברהם אבינו בסדום, ומה שהפריד את לוט מקודם, וכן הכל, כלומר, וכמו כן כל הגלויות, ואין כאן מקום להאריך. אז ולכן, ולכך, סליחה, כלומר, מאחר שבעצם הכל תלוי בהסכמת הצדיקים, ומבלעדי ההסכמה שלהם לא תיתכן ביצוע גזרה ומה שנקרא מימוש דינים בעולם, אז מה ההלכה למעשה? שהצדיקים, וכל במלך כולם צדיקים, צריך שמירה בזה שלא יצא לעולם דבר רע מפיו. כלומר שאף פעם צדיק לא יגיד משהו רע. מספרים שפעם היה יהודי בווילנה, שהאריך ימים ושנים למעלה מגיל 100 שנים. זה לא הרפואה של היום, כן? היום אתה רואה יהודי בן 90, זה לא קורה הרבה, אבל זה לא נדיר. אבל יהודי במאה ה-19 כבר, למעלה מגיל 100, שאלו אותו, במה זכית? מה אתה, איזשהו צדיק נפטר, איזשהו מצווה, שאומר, לא, יהודי פשוט, שלא מקפיד, סתם. הוא אומר, תזכה בך, אומר, תשמע, האמת היא שהייתי בן 4, אבא שלי אמר, אתה חייב לבוא פעם אחת לראות את הגר"א. בעולם הבא לא נראה, תחות בעולם הזה נראה אותו. וחצינו בשבת בבוקר את כל וילנה, כדי להתפל שחריס עם הוילנה גאון, אוקיי? ואז אבא אמר ככה בסוף התפילה, שהוא יוצא, בוא נדחף ליד הדלת, שאוכל גילו גידשבס ולראות את הגאון מקרוב. ואז ככה שהגרא יצא מבית המדרש, אבא שהתחפתי קדימה, שאני אגיד לו שבת שלום, ומרוב אימה ופחד קפאתי על מקומי ולא יכלתי לזוז. ואז הגרא רחן לעברי, ליטפת ליחי, ואמר לי, כן, ילדון חמוד, תאריך ימים ושנים, אבל אתה פשוט דורך ללטלית ואני רוצה לעבור, אוקיי? ובגלל שהגרא אמר, תאריך ימים ושנים, אז בגלל זה זכיתי לאריכות ימים ושנים, למעלה מ-100 שנים, והסיבה היחידה שאני יכול להסביר, ככה אומר, למה הוא זכה לאריכות ימים ושנים, אוקיי? אבל כשיצא כשגרא מפלי השליט, כן, הגרא אמר, תאריך ימים ושנים, אז הוא מה? אז הוא בריך ימים ושנים. אני זוכר את זה, הנה מורל ורבינו, רבי ירמיה הצדיק. היינו לומדים את התניא. וכל פעם שהתניא אומר מוות, או איסורי מיתה, הוא אף פעם לא אומר את המילה מוות. הוא אומר איסורי הפך החיים. כן, יש אדם זה, ויש אדם שהוא בר מינן. כן, הוא אומר, הפך החיים. הוא אף פעם לא אומר את המילה מוות. או שיזכו לברכה, או שיזכו להפך הברכה. הוא לא אמר כללה. לא אמר, גם עוד מקפיד בלשונו. אז לא קראתי פסקה, ושאלתי אותו מה העניין. אז הוא אומר, אם אני יגיד מוות, פתאום מישהו לא אוהב אותו בעין. זה לא פשוט. לא זה. הפך החיים. אין לי ספק שהרב יורם מכיר את הפסקה הזו, כן?
רגע. תוכל רק להסביר, איך אפשר להתמודד בכלל הסכמה אם זה לא
במודע
של
הצדיקים? אז תליחות, תגיד. מה עשה בעצם הנביא לדוד המלך בכבשת הרש? הוא הביא לו מקרה כביכול, נכון, שלא היה ולא נברא. ודוד המלך אומר לו, מה פתאום את זה? בן מוות האיש ההוא. ואז זה בעצם הדין הכי אובייקטיבי, כי כל עוד הצדיק נוגע בדבר, אז, אבל פה שהוא לא מודע לזה, אז הוא הכי אובייקטיבי, זה דין אמת. אז הוא אומר, בסדר, ברגע שאברהם אמר ללוט, בוא תיפרד ממני, בעצם הוא גזר על זה שאם לוט היה לא הולך לסדום, היה הולך לאלוני מורה, אז אלוני מורה הייתה נחרבת. הולך לחברון, לחברון הייתה נחרבת. הוא הולך לסדום, וזה שאברהם אמר, ייפרד נע מעליי, עם הימין בסמין, שמאל וימינה, אז בעצם הוא חרץ את דינו של, 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 של העניין הזה. כך גם ירמיהו, שהוא מקלל את בני הענתות, אז דווקא בגלל שזה לא מודע, זה כי בכל הכי אובייקטיבי, הכי לא גאה בדבר. עכשיו, הרי לא אתה ולא אני צדיקים שעל פי המשק דבר, אוקיי? לא שצריך שאני מתעצל בך, אבל אני שנקרא וכולי. אבל יש פה אומר פה רב צדוק כדרכו, אמרנו אנחנו עובדים כשמוך פי רב צדוק, הוא מורה את זה לחלה למעשה, צריכים לשמור על הפה שלנו. לשמור על הפה, לא להקפיד. לא להקפיד, לברך. גם כשאתה עצבני על מישהו, אחד הדברים שאני יושב עם זוגות, בעיקר עם חתנים, לפעד חתנים, זה שגם כשרבים צריך לדעת איך לריב. כי כשאתה רב עם מישהי בדייט, או רב עם מישהו בעבודה, בסדר, עם השמאל והימינה, הקטע, הפעד השויות. אבל שזוג מתחתנים, גם אם אחרי זה מתפייסים, הם מתפייסים ברוך השם, אבל לא שוכחים מה שאמרת. אז גם כשרבים צריך לדעת איך לריב, צריך לגעת מה להגיד, מה לא להגיד, כי המילים נשארות בחלל, מה שנקרא, מקורות ביתך, הקורות הבית סופגים. זה לא פשוט, ולכן צריך לשמור, אנחנו נראה את זה יותר אפילו, בפסקה פייטט, שנגיע להיום והיא מה, עזרת השם, מה החשיבות של שמירת הלשון. ואני אומר כי אי אפשר בלי אקטואליה, ששמירת הלשון עלתה הרבה לכותרות בחודש האחרון, במגזרנו הדתי-לאומי, כן לשון הרע, לא לשון הרע, ואלה בוא נשמור את זה לעוד פייטט, אוקיי? לענייננו. ולכך הצדיק נתפס ובעד היהוד צלח כעיקר בה, כן? שבאחד שמוצאים את הקוץ, גם הקרוב, רגע שאתה מוציא את הקרוב, את הקוצים מסביב לערוגה של הקרובים, אז גם הקרוב נחסר ממנו, כי חלק מהקוץ יצא עם חתיכות מהקרוב. ובוודאי הכל במשפט. אוקיי, אז אם הכל במשפט, אז למה שהצדיק יענש עם הרשע? לכאורה. רק שהוא הצדיק, כלומר כנ"ל, מפני שהסכים, אני מדגיש, בלי ידיעתו, והוא גר לפורענותם, לכן הוא נוכח ממנו מתחיל כדית הבא בקמה, שם כתוב אין פורענות באה לעולם, אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים. כן, יכול להיות, זה משפט מוזר. אין פורענות באה לעולם אלא בגלל הרשעים, אבל למי מתחילים? דופקים את הצדיקים קודם, אלא מן הצדיקים. כעניין מידה טובה, שאמרו המתפלל חברו, נענה תחילה, אז גם להפך, אז גם שמציאות לא טובה, אז גם הצדיק. ולא היה הצדיק שניצול מזה לגמרי, כלומר שלא יצא ממנו שום כתרוג. כלומר, במשך כל הדורות, תמיד הצדיקים יצאו מהם כתרוגים. לא עלינו, רק משיח. כלומר, משיח צדקנו הוא זה שישלם בצורת שלא יצא ממנו שום כתרוג, ואין כאן מקום להאריך. זה מעניין מאוד לראות ברב צדוק, הוא מביא, פה בפירוש הוא מביא בעצם אמרי פנחס, שרב פנחס מקוריץ, שמשיח ילמד זכות על כל ישראל, אפילו על רשעים שהם צדיקים, ומחמת שיחזרו בתשובה, ועל ידי זה תהיה הגאולה, כי בתשובה נגלים. והיה אומר, צדיק קטן אוהב רשעים קטנים, וצדיק גדול אוהב אפילו רשעים גדולים, אבל משיח יהיה אוהב ומלמד זכות אפילו על רשעים גמורים. מסברים בחסידות שיש שלוש דרגות של אהבה. יש את האהבה של רב זושה, יש את האהבה של רבי יצחק, סגן של ישראל מברדיצ'ב, ויש את האהבה של הבעל שם טוב הקדוש. אוקיי? זה הסברתי את זה בהספד, על הרבה אמרנו מהצדיק. שמה רב זושה? רב זושה פעם אחת ראה יהודי שעושה עבירה בקרץ ממש, והתחיל להוכיח אותו ומש בייש אותו וכולי. ואז רב צד, המגיד ממזריץ' נזף בו איך בייש את היהודי. אמר לו רב זושה, אני לא יכול יותר, ואז המגיד ברך אותו שיותר הוא לא ירא באף יהודי. כלומר, יהודי היה מדבר על השנה, רב זושה לא שומע. יהודי היה גונב, הוא פיזית, העיניים שלו לא יראות את זה. הוא לא היה מסוגל לראות רב יהודי. זה מדרגה מאוד גבוהה. אבל רבי יצחק ממברדיצ'ב, סנהדרין שני עשר, המדרגה יותר גבוהה. מה הייתה המדרגה שלו? הוא רואה מישהו שגונב את הקופה שתקעה בבית הכנסת. הוא אומר, לא, תעתה זיסה. מה אתה רוצה? הבת שלו חולה. והתרופות, הם לא בסל התרופות. אז אין סבסוד מהקופת חולים. אז אין לו ברירה, זה פיקוח נפש, אז הוא גונב. אבל בעומק הוא לא רוצה לגנוב, הוא מלמד זכות. כלומר, הוא רואה שזה עבירה, הוא יודע שזה עבירה, אבל הוא מלמד עליה זכות ומצדיק אותה.
יולדת.
זה, מה?
יולדת.
יולדת, יולדת, כן. רק מסביר לזה, כן, כל מי שנוסע בכבישי ארצנו הקדושה, בשבת, זה מדין יולדת, או כאלה שמוקפצים למילואים למשל, פרסומים זרים וכאלה, אז זה מה שקורה, אוקיי? אבל, לבעל שם טוב הקדוש הייתה מדרגה יותר גבוהה. מה הייתה מדרגתו? מדרגתו הייתה שהורה יהודי. והוא יודע שהוא גונב, והוא יודע שהבת שלו בכלל לא חולה, והוא גונב כי הוא גנב. ובכל זאת אוהב אותו כמו שהוא. אוקיי? אז אומר פה הרבי מקורץ, רבי פרינס, מאוד מאוד אהבתי את זה. צדיק קטן אוהב רשעים קטנים. צדיק גדול אוהב רשעים גדולים. אבל משיח יהיה ומלמד זכות אפילו על רשעים גמורים. ספרו עליו קרליבך, ציפו עליו קרליבך, שפעם אחת איזשהו יהודי החליט שהוא נוסע בסאבווי, ברכבת התחתית של ניו יורק, אחרי חצות לילה. כן, בדרך כלל חצות, מתעוררים כל החסדים, אבל בסאבווי בניו יורק, אחרי חצות לילה, זה זמן של הדינים, וזה לא סגולה לאריכות ימים, להסתובב שם לבד בסאבווי, בשעות הקטנות של הלילה, בחלקים מסוימים מהעיר הגדולה. ופתאום נכנס ככה שודד לקרון, אומר, נעים מאוד, אני שודד, שולף את האקדח. עכשיו עובר אחד אחד בנימוס, בבקשה, תביא את הארנק, תביא את הארנק. מאוד בחן, אבל עם אקדח שלוף. אוקיי? וכמובן, כולם מה עושים? עושים את הארנק. ואז מגיע אותו רב ייד, מוציא את הארנק, והשודד פותח את הארנק, עכשיו תמונה של מי? שב קרליבך. So, who is this? מי זה? אומר היהודי, this is my rebbe. כן? זה הרבה שלי. ואז השודד לוקח את הארנק, נותן נשיקה, אומר, is my rebbe too. אוקיי? לוקח את הרבה ולוקח את הארנק. כן, זה נקרא מעלה גדולה להיות רבה של שודדים. אלא אני אומר, זה לא בצחוק, זה מעלה גדולה. להיות רב גם של שודד, היד מי רבה תו, אתה נשיקה ומפקח. אוקיי? תבינו איזה. אבל משיח יהיה אוהב ולמד זכות אפילו על רשעים גמורים. אוקיי? טוב, אז עד כאן סיימנו את הפסקה הקשה הזו בהמתקה. אני קראתי לזה גזירת העליונים, רק בהסכמת הצדיקים התחתונים. יאללה, פסקה פי חץ, פסקה פי תת, פסקה צדיק, אנחנו צריכים להתקדם. אנחנו רוצים מחר, בעזרת השם, לסיים פה את כל החטיבה. פי חץ, אני קורא בקצרה, אין דרך ש... פסקה פי חץ, כן, נתן. אין דרך שאין בו הכלכלות, רק שבעיניו הוא ישר, כמו שנאמר במשלי, כל דרך יש ישר בעיניו, בתוך הניבות השם, כי על ידי התאוות צריך לעקם דרכו שהם פחתים, כלומר זה בורות, מכשולים, שבינתיים שאין לו מישור, כמו שמול ויקרא, ועל פסוק יתהלך במישרים, כי המתהלך במישרים כל העריות דומות עליו כמישור, לולי כן אי אפשר ללך במישרים, ומי שבעיניו הוא ישר מה יעשה ולא לפי דעתו הולך ביושר, על זה אמר בתוכן ליבות השם, מי שליבו שלם אל השם יתברך משגהו לעתותו ואינו בא בטרוניה, רק הקמומית שבלב הוא הגורם הטעות. טוב, אין דרך, כלומר אין דרך בעבודת השם שאין בו הקלקלות, רק שבעיניו הוא ישר, כמו שנאמר במשלי, פה הדגש הוא בעיניו הוא ישר. כן, זה תחבל להתפלל ותקננו בעצה טובה, אבל שיהיה מלפניך. הרבה אנשים בטוחים שהם עושים מה שרשה רצון השם, אבל לא יודעים ש... כן, מכירים את הבדיחה על, על דוד שנוסע בכביש, בכביש 4, מאמי, אל תתרחק לכביש 4, יש משהו משוגע אחד, נוסע גם את כיוון התנועה. הוא אלה משוגע אחד, כולם פה משוגעים, אני כל הזמן... כן? בעיניו הוא ישר, ולא מבין ש... יש סיפור על איזשהו אדמור, איזשהו רבא, שהיה רבא, אבל היה רב גדול, לא יודע מה רבא, מרדיאטרה, מרדיאטרה, שהיה עקשן גדול. ופעם אחת הוא קיבל איזשהו אירוע מוחי, והיה הרבה זמן מחוסר, הכר סוף התעורר. אבל כשהוא התעורר, הוא היה בטוח שעכשיו זה יום אחד לפני כולם. עכשיו כולם בחמישי, הוא בטוח שם זה שישי. ושכולם בשישי, מה הוא בטוח שזה? שזה שבת. בחמישי בלילה הוא בא לעשות קבלת שבת, וכל הציבור לא מגיע, והציבור רוצים לעבוד, וזה מתחיל לגרום אחד לשבת, אמרו לו, פה, אתה היית מחוסר הכרה כמה ימים, אתה לא בלופ, מה, וזה וכו', והוא צל את הגויים, והוא לא, כולם טועים, ורק אני צודק. ולא תוכל לשכנע אותו, הביאו רבונים, הביאו את רבותיו, לא, כולם טועים, אני צודק. אוקיי? עכשיו באו לבעל שם טוב, הוא באו לרבי מאפתא, רבי ישראל מאפתא, כמדומני. אמרו לו, מה נעשה? אמר עליי, אני אסדר את זה, תזרימו איתו. יום חמישי הקרוב, תגידו שכל היה ליבו שכן, בקישטה וגרטל והכל, ולהכין ארוחת שבת, ואני אסדר את זה. אמרו לו, מה נעשה? תזרמו איתו, תתפלו קבלת שבת, בלחש תפילת עמידה, כמובן של חול, תזרמו איתו, ואני אסדר את זה. קיצר, כולם איזה, ואז באו לטיש, והרבי התחיל, יום השישי, הלכה ללוקים היום השביעי, סברי מרנן, פתאום נפל לו הראש. נרדם, 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 כולם הלכו לביתה. קיצר, יום שישי, הכינו לשבת וכולי, אז הם חזרו, התפלו קבלת שבת, ואז באו לטיש, ופתאום סבר נען, חיים, בורא, פוי אגף, השיך, והוא היה עד יומו האחרון בטוח, אתם רואים שאתם טעיתם, מזל שהודיתם לי וזה, ו... כן, ולא ידע שהוא בעצם חי בסרטון, אוקיי, אבל לא משנה, אבל רבי מאפתא סידר את זה, סידר לו שנה של 24 שעות, שלא נהיה עקשנים כל כך, ולכן אין דרך בעבודת השם שאין בו הכלכלות, רק שבעיניו הוא ישר, כמו שנאמר במשלי, כל דרך איש ישר בעיניו. כן, מה מדובר שם במשלי? כלומר, זה הקליפה של הסובייקטיביות. כלומר, בעיניו זה ישר, כל דרך ישר בעיניו, למה? כי הוא לא אובייקטיבי ביחס אל עצמו. אחד הדברים הכי חשובים זה שיש לך בן זוג, בת זוג, אישה או גבר או חברים, שאם אתה חי בסרט לגדרך, אחי, בעלי, יקירי, אתה טועה. ויש אנשים שלא יכולים, שאין מי שיגיד להם, שמע, אתה טועה. אתה לא בסדר, אתה כערב הגאון. לא, טעית. כן? זה לא פשוט. לכן מה שנקרא, הרחם ישר שרב, אתה יכול שאתה יותר גדול, תפישה יותר גדולה, שהיא תדע להגיד להיות עזר, מה הייתי עזר? בזה שהיא תהיה כנגדו. זה לא פשוט. זה מאוד חשוב. אם לא, האישה אפשר לך חבר, שיגיד לך, שמע, ישר כוח, כוח רב, גאון, שקויר, שאיזה שיעור, זה מה, רגיד, שמע, זה לא באמת מתחיל. ראיתי שהלתרת בשיר, לא הכנת כמו שצריך. כי זה חשוב. חשוב לשמר את החברים שלך, את האנשים שיגידו לך, שמע, כל דרך איש ישר, אבל מה? ישר בעיניו. יש את הקליפה הסובייקטיביות, שאתה לא אובייקטיבי. בתוכן ליבות השם, מה הסיבה לכך? כי על ידי התאוות צריך להקים דרגו, שהם, כלומר, התאוות, הם פחתים ובורות ומכשולים, שבינתיים שאין לו מישור. כמו שאמרו בויקרא רבה על פסוק, כי תלך במישרים. כי המתהלך במישרים, כל העריות דומות עליו כמישור. כן, מה המדרש שם, מה המדרש אומר? לשון המדרש של הפסוק, ייתן בחוס עינו, יתהלך במישרים. המדרש אומר, המרבה בשתיית יין, סופו שיהיה מתהלך במישרים, וכל העריות, כלומר כל האיסורי ערווה, דומות עליו כמישור. אז אבל לכאורה מה משמע פה? שמי שנכשל בעבירות, הוא נקרא מתהלך במישרים. לא? אבל לכאורה, בגלל שהוא מתהלך במישרים, זה לא מישור, כי הוא הולך בעבירות. אבל הוא חושב שזה מישור. בעיניו זה מישור. כי המתהלך במישרים, כל העריות דומות עליו כמישור. כן, זה צורך גדול, זה פה, זה שם. כן, תשובה בנודה ביהודה. מה הדין באישה שאיזשהו רב בא עליה, למרות שיש את איש, בטענה שהם חייבים להיות ביחד, כי התינוק שיוולד זה מלך המשיח. אז זה כן לקח טעות, או לא, ועכשיו הוא, יש שתי אפשרות, או שהוא באמת שרלטן, ונבל ומנובל, שזה בחינה פחות קשה, או שהוא באמת אמין בזה, שזה הכי גרוע. כן, אני חושב שיש שלושה שלבים בשקר. שלב הראשון, אדם משקר ומתבייש בזה. שלב השני בשקר, שהוא כבר לא מתבייש בזה, אבל הוא לא רוצה שיעלו עליו. אוקיי? בשלב השלישי, שהוא משקר וכבר מאמין לשקרים שלו. וזה הדבר הכי גרוע. כן, שזה בחינת הפוליטיקה, אבל זה כבר, ידוע שפעם, סיפרתי פה, במשהו אחר, רבי יעקב עמדין, קרים היוות, הוא היה שנה, שנתיים רב מרדיאטר, ואז הוא פרש. אני אומר, כל מקום שלא עשה אני עבד, א' בדלת, אב בדין. אוקיי? אור הזם שלא עשה אני עבד, אב בדין, ואחד הפעמים הוא פעל בגרמניה, אמר, טוב, אין ברירה, אני חייב ללמוד גרמנית כדי להסתדר. אמרה לו, אשתה, אתה לומד כל היום, איך תדע גרמנית? הוא אומר, שמי, אני מכונן. תקני לי תנ"ך בגרמנית. אני יודע את כל התנ"ך בעל פה. אני אקרא את התנ"ך פעם אחת, פעם שנייה בגרמנית. ובגלל שאני יודע את כל התנ"ך בעברית בעל פה, אז תוך הקשר אני אבין לך בגרמנית. קנתה לו תנ"ך, קרא את התנ"ך פעם אחת, פעם שנייה ביומיים, אמר, זהו, אני עכשיו יודע גרמנית, עכשיו תקני לי עיתון, ואני יודע מה קורה, על מה להתפלל. הלכה הרב אצל, קרתה לו עיתון. הוא אומר, קרא את כל העיתון, הלוך ושוב, שנה מקרא וכת תרגום, אמרתי, הבנתי הכל, חוץ ממילה אחת שאינני יודע מה המשמעות שלה. והיא לא נמצאת בתנ"ך, אז אני לא יודע מה לעשות. מה המילה? פוליטיק. שזה בעברית, פוליטיקה. ואומר, אין את המילה הזאת בתנ"ך, אז אני לא יודע לתרגם אותה. מה זה פוליטיק? אז הוא אומר, טוב, תקני לי עוד כמה עיתונים אחרים. הוא אומר, קראתי את כל העיתונים, שם מילה פוליטיק, הבנתי. פוליטיק זה אחד בפה, אחד בלב. אוקיי? כך אמר היוות, וחדות המחשבה שלו, הבנתי. הוא רשם לעצמו בגיליון, פוליטיק זה אחד בפה, אחד בלב. אוקיי? אז אני חוזר לשאלה, רגע. אז מי שנכשל בעבירות, למה הוא נקרא מתח במישרים? אז הוא אומר, לולי כן, אי אפשר... מי שרוצה להינצל מעבירות, אי אפשר ללך במישרים, כי הוא תמיד צריך ללכת בעיכול, כדי לא להיכשל ביצר הרע. כלומר, מה העניין? אדם רוצה ללכת ישר עם השם, אז מה צריך לעשות? הרבה מעקפים, הרבה להתעלם, הרבה לעקוף. אדם רוצה לשמור על העיניים שלו, אם הוא יצא לרחוב, אז צריך, בוא ניקח עצמו שמאלה, ובוא נעקוף את זה, ובוא לא נסתכל על זה, נכון? כלומר, כדי להיות ישר עם השם, מה צריך להם לעשות? לא ללכת בצורה ישרה. ומי שבעיניו הוא ישר, מה יעשה? כלומר, מי שבעיניו הוא ישר, מה יעשה כדי שיוכל להישמר מהיתר הרע? והלא לפי דעתו הולך ביושר, כלומר, והוא לא רואה שום צורך להקם את הדרך שלו. על זה אמר, ותוכן ליבו את השם. כלומר, מי שליבו שלם, אין השם יתברך משגהו להטעותו, ואינו בא בטרוניה לנסות את האדם, רק הקמומית שבלב הוא הגורם הטעות, כלומר שגורמת לאדם לחשוב שהוא ישר. או מי שבאמת ישר, השם לא יכשיל אותו. אבל למה האדם נכשל? כי הוא חי בסרט. הוא חי בסרט שהוא ישר, אבל בעצם הוא לא ישר. וזה לא פשוט. כלומר, שנדע להגיד לכם מ-20, וואלה, פעלתי לשם שמיים. אולי הייתה אינטרסנטיות, איזשהו נגיעה. והישרות, אני מזכיר לכם, מי הוא רבו של רב צדוק? מהשילוח, שזה הקודקאיות המזוקקת. של להיות ישר, של גולפו על השם, למענהו. לא לגרמאיו. עם כל המוסדות של מורנו ורבנו הצדיק, הרב יורם, בברזיל, אותו מגן עלינו, אני לא יודע מי שם את זה, אבל זה... כל המוסדות היו על שם בן איש חי. שיבת בן איש חי, רב פעלים קראו לישיבה וכו'. למה? שאלתי פעם את הרב יורם, למה? הרי הוא רב מרוקאי, מה פתאום איזה? הוא אומר שפעם אחת הוא היה משמש אצל הבבא סאלי. והגיע הרב גדול, אומר, רב מאוד מאוד גדול, ובא לבקש ברכה מהבבא סאלי, הוא רוצה להקים ישיבה, ישיבת הבן איש חי. על שם רבנו יוסף חיים בבגדד, כל הפוסקים המקובלים בבגדד, נפטר בתחילת המאה ה-20, ועל שמו היו כל המוסדות. אמר לו הבבא סאלי, דיר בלק, כן, דיר בלק תיזהר. אם אתה מקים מוסד של על שם הבן איש חי, זה חייב להיות 100% תורה לשמה. אם יש שם גרגיר אחד של תורה לא לשמה, אתה תחטוף. הבן איש חי הוא קשוח. אז שמע לי, אל תעשה מוסד של הבן איש חי. לא כזה, אתה מסתבך. מהרבי אמר, שמעתי את זה ואמרתי, שאני אזכה להקים ישיבה, רק על שם הבן איש חי. ובאמת, שנתיים אחר כך הוא הקים, התחיל רב פעלים, כל, בן איש חי, הכל. ישיבה עצמה בחוב בן איש חי אחד. אין, השם שמיים הוא 100%. טוב, אני קראתי לפסקה פי ח' ישרות ועקמימות. יש לכם שם אחר, מוזמנים להציע בשמחה. אנחנו באות פי ת'. אין לנו הרבה זמן, אבל אנחנו נעמוד ביד. דרשו רבותינו חנוכה בחולין דף פי ת'. על פסוק, האומנם אין למצאת כדברון, מה אומנותו של אדם בעולם הזה? יישום עצמו כאילם. בפירוש לשון אומנות, דבר גדול, שאין כל אחד יכול לעשותה. רודי השמו בירושלמי, שילי עיסוקה לגבי הסידור של המשמרות של הכהונה, באומנותם, כן, של דוד ושמואל, אומנות גדולה וכו'. ומה זה אומנות? רק שצדק תדברון. שלזה צריך אומנות גדול, כאשר מדבר ומפסיק באמצע, שעד פה הוא הדיבור צדק. מה שאין כן שלא לדבר כלל. הנה מייצא הוא איך יוכל אומנות זו, שצדק תדברון. כמו שאמרו בערכים דף תדבר, מדברים רבה פרשה א', שדברי תורה מרפא הלשון, מרפא הלשון. ושם מדברים רבה, אמרו על דברי תורה, שמתיר הלשון. רצינו לומר שהוא מתירו לדבר הכל. כמו שהיית בסוכה, ועליהו לא ייבול, אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים, צריכת תלמוד, שכל שיחתם תורה. וזהו דמייתי שם, ספרים מכתבים כל לשון, רוצה לומר אפילו שיחת חולין כאשר הוא תורה. והיינו כמו שאמרו בירושלמי דברכות, לתתיה, כלומר פטפוטים, דאורייתא תבין. ומה דאמר שאין נכתבים אלא יוונית, כמו שהיית בזוהר החדש על יתרו, דהינון קרבין לאורחים מהימנות, הם קרובים לדרכים של אמונה, מזה זכו ללשון, ובבא קמא מחלקים בין לשון לחוכמה, ומכל מקום מיתה מגילת תענית, נחשך העולם בהם שנעתק התורה ליוונית, ושינו 13 דברים, ובמקום אחר בארנום, כן, בפוקד דוקרים עוד וב, ושם בארנו כי הם היוונים זה לעומת זה נגד התורה שבעל פה, לכך היה פום ממלא רב רבין, ולכך ספרים נכתבים מלשונם, אבל חוכמתם שלהם בעצמם אסור ללמוד, ואין כאן מקום להאריך. אבל אחרי שבאות פי זין, דיברנו על העניין הזה של השמירת הפה של הצדיקים, לא לקטרג, פה נותן לנו פה עכשיו פסקה מאוד 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 יסודית, עם לפחות כלל אחד שהוא game changer או life saver, כפשוטו. וכדרכו של רב צדוק, התביעות הן קשות, הן קשוחות, נוקבות ואמיתיות. דרשו רזל בחולין על הפסוק האומנם אלם צדק תדברון. מה זה אלם צדק? דבר הגמרא, אומנותו של אדם בעולם הזה, כן, האומנם זה משון אומנות, מה האומנות? אלם תדברון, כלומר יישום עצמו כאילם, כלומר מה עדיף? לשתוק, מילה בסלע, שתיקה בתרי. לפירוש לשון אומנות, מה זה אומנות? דבר גדול, תראו, מה האומנות של האדם? עכשיו, מה זה אומנות? להכין שקשוקה, חביתה, מקושקשת, זה לא אומנות. אבל לא למסעדה שיש בנגיעות וזה זה, זה שף שלמד הרבה שנים, זה אומנות. כן, לקחת שני מסמרים ושני קרשים, חבר, זה לא שולחן. שולחן, תראות נגר, בעל מלאכה, שהוא התאמן הרבה, אחרי שהוא התאמן, מה הפך להיות? הפך להיות אומן, מומחה. אז כתוב פה, אם זה אומנות, כלומר, מה האומנות של האדם בעולם הזה, כלומר, לדעת להיות אילם, זה אומנות, זה חוכמה. שאין כל אחד יכול לעשותה. כן, בוא נראה פה, יש פה על זה הרחבה, רב צדוק מרחיב על הדברים האלה הרבה, בהרבה מקומות, אני התלבטתי במה להביא, אבל בפרי צדיק הוא כותב, היינו שלא לסוח מה שאינו צריך, זה מסע מדרחי. כלומר, לדבר, רק לצורך. כי כמו שהתחלת הקדושה הוא מהפה, כן, התחלת התפשטות הרע הוא מהפה, מוות וחיים ביד הלשון. ועל ידי בלימת פיו ונצירת לשונו מהרע, זוכה גם כן לחיים, וגם זה עמל ולא דבר קל וחשוב כמעשה. ואיתה, מה אומנותו של אדם בעולם הזה יעשה עצמו כאילם? הנה את זה אומנות ומלאכה וכל עסק עולם הזה הוא, עד כן, ולכאורה כאן גם כאן מפרש רבנו, שלכן נקראת אומנות בעולם הזה, שזה כל עסק אדם בעולם הזה, לחוף את יצרו, וההתחלה היא בבלימת פיו מרע. זה ההתחלה. ופה אנחנו מגיעים לכלל הגדול. חודר שמו בירושלמי, שלא עיסוקה לגבי הסידור של משמרות הכהונה, שזה המחשבה מאוד גדולה, כן, באשר עשו באמונתם, זה על דוד ושמואל שעשו באמונתם, אומר הירושלמי, אל תקרא באומנותם, אלא באומנותם, כלומר, אומנות גדולה. כלומר, פה הוא מוכיח שאומנות, שאומנות זה דבר גדול וחריג. ואימת הוא אומנות, כלומר, מתי שמירת הלחשון, שמע שזה דבר גדול, נכון? מתי שמירת הלשון נחשבת כאומנות? רק כשצדק תדברון. שלזה צריך אומנות גדול, כאשר מדבר רק מה שצריך ומפסיק באמצע. שעד פה הוא הדיבור צדק, מה שאין כן שלא לדבר כלל. יש פה יסוד אדיר. יסוד מאוד מאוד מאוד, מה שנקרא איש ביצעי. אם התחלת הקדושה מהפה, והתחלת איפך הקדושה מהפה, וראינו בעוד פי זין, מה חייבת לשמור על הפה, אתה לא יודע אם אתה צדיק או לרגע, מה שאתה יכול לקטרג, אז מה עדיף? מה האומנות של אדם בעולם הזה? נכון, צדק תדברון. עולם צדק, מה שנקרא, עזוב, תהיה סיום עצמו כאילם, אל תדבר, עזוב, עדיף, שב ואל תעשה, עדיף, תהיה בתענית דיבור כל החיים שלך. מזכיר לי סיפור. פעם אחת, מה עושה ראש ישיבה? בסוף קבלת שבת, סוף ערבית של שבת. עומד מאחורי הסטנד, ואומר, אגיד שבס, אגיד שבס, נכון? פה גם מבית הוועד, אפילו עושים שני אנשים עושים את זה. הרב בני גם עושה עכשיו, הוא לא, לא יודע, אוקיי? הרב חי. טוב, ואז במרכז הרב, ששיבה אחד, יום ששיבה, הרבה לא רב צבי יהודה. כן? לכל המודים בתור מאוד ארוך מאוד תלמידים, להגיד, אגיד שבס לראש ששיבה, אבל לכם שיבות זה שווה. ואז מגיע תלמיד, בחור בשיעור א', הרב צבי יהודה עושה לו, אומר לו, שבת שלום! מה עושה לו התלמיד? הוא אומר לו, אמרתי, ולא עושה לו את היד, אמרתי, שבת שלום! ואז אחר שלו, לא, הרב, הוא בתענית דיבור. הוא אומר לו, הרב צבי יהודה, אז מה, גם אני בתענית דיבור? שבת שלום! לא, אומר לו, לא, הרב, הוא בתענית דיבור, הוא לא מדבר. אומר לו, הרב צבי יהודה, גם אני, כל החיים שלי בתענית דיבור. משפט מבהיל, אומר הרב צבי יהודה על עצמו, אני כל החיים שלי בתענית דיבור. פתח להם תניה פרק ח', הראה להם מה זה תענית דיבור של בעל התניה. תענית דיבור זה לא לדבר כל היום. עשיתם את זה פעם, 24 שעות, או מזריחה, שקיעה, מלח, פלפל, מלח. לא, תענית דיבור זה שאתה מדבר רק דברים שמותרים לדבר, דברי תורה, דברי זה, אבל לא דברים שאסור לדבר אותם. אומר בעל התניה פרק ח', זה תענית דיבור. זה תענית דיבור. אבל לא לדבר, זה לא תענית דיבור, זה טמטום. זה לא חוכמה, זה לא אומנות. אומר פה רב צדוק, החוכמה הגדולה שהיא אומנות זה לדעת מה ומתי לדבר ומתי לא לדבר. וזה כלל יסודי בהתמודדות עם אסור מרע. הכי קל זה לבטל לגמרי את מרחב ההתמודדות. אני לא מדבר. אני לא פותח תקשורת, אני בלי טלפונים בכלל, כלום, 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 כלום. לא, יש לי טלפון חכם, ואני אשים סינון, אוקיי? אני יודע על מה לא להסתכל. הכי פשוט בא לזרוק את זה לגמרי, לבטל, לא, אין התמודדות, אין כלום. לא, זה גם לא מחזיק מים. אבל האומנות, שנייה, האומנות הגדולה, זה לדעת איך להתמודד ולהצליח.
מה הבעיה? מה הבעיה? מה בעיה פשוט לבטל את ההתמודדות? זה לא שקשה לך ואתה לא רוצה ליפול.
שנייה.
אם זה משהו שאתה יכול לחיות איתו.
שנייה. בסדר, יש רגעים בחיים. צריך לבטל את ההתמודדות. אני אומר, אני בזה לא מתקרב. מה אתה, מה ניתן, מה כן, מה יעשה הנער ולא יחטא? כן? כתוב במדרש, ומשם את המשל, משיב את הנער על פתחו של בית בושת, ואתה חושב לא יחטא. בוודאי שלא. אבל ניתן דוגמה. הוא אומר פה כמה הדיבור השלילי הוא מסוכן. ראינו. אז אומר לי, חורס, אל תדבר בכלל. אל תדבר בכלל. אומר בצדק, לא, אמנם אלם, מה סדם אמר אומנותו? אלם, נכון? זאת אומרת, כאילם. אומר לו, צדק תדברון. החוכמה, נגיד לדבר צדק. ולדעת איך הוא אומר פה, שלזה תהיה חוכמה גדול, כאשר מדבר רק מה שצריך, ומפסיק באמצע, שעד פה הדיבור צדק. מה שאני שואל לדבר כלל, זה לא דיבור צדק. החוכמה זה לדעת לדבר. הנגדו שער צבי יהודה, כך שמעתי, אני לא למדתי במרכז, וגם רוב רבותיי לא למדו, חלק מהרבותיי כי למדו במרכז, אבל שמעתי מכמה ימים שהם אמרו שרב תיעוד מאוד עניג עכשיו כל יום לפני ערבית, מה לומדים? שמירת הלשון, חפץ חיים, שמירת הלשון, יכולת לשון הרע. והנהגת הרב תיעוד כך שמעתי שוב, אני לא יכול, שמעתי ממישהו שהיה שם, שאמר לי, אבל כל החלקים של הדיבור לתועלת, הרב תיעוד אמר לא ללמוד. אמר, אין כזה דבר לשון הרע לתועלת, לשון הרע זה לשון הרע, לא ללמוד את זה. ואני פה מרבותיי פה בישיבה, בבית הוועד, אבל אני למדתי להפך. קודם כל, שלומדים לשון הרע, מה לומדים קודם כל? לומדים לשון הרע לתועלת. כי יש דברים שיש חובת דיווח, שאתה חייב לדבר, זה לא לשון הרע. נכון שזה, אתה מתעסק בשלילי, אבל זה לצורך, יש ישיבה כללים, תלמדו. וזה תפיסת עולם. אתה אומר, לא, אין כזה דבר לשון הרע, אני פשוט לא מדברים. לעומת התביעה, אני חושב שפה התביעה יותר קשה. אתה צריך לדעת גם מה לדבר. ומתי חייבים לדבר. גם כשזה לשון הרע. ולא בנימוקים פרוצדורליים, זה לשון הרע, לא מדברים על זה. לא. צריך ללכת ולדבר. עכשיו, לא רק בהיבט שלנו. הכי קל, להגיד, תעני דיבור, אני לא מדבר. אני לא מדבר. אבל החוכמה הגדולה זה, זה לדעת לדבר. ולדעת מה? מתי לא לדבר, מתי להפסיק. מה להגיד, למי להגיד, איך להגיד. וזה הרבה יותר קשה. זה הרבה יותר קשה. אני חושב שלהכנה לצבא, אני לא הייתי לוחם, אני מכונה ג'ובניק. והיה לי הרבה חששות בעניינים של צניעות. נגיד, לחבר'ה מאוד טובים, טובים וטובות, שבהם יהיה אתגרים. וחבר'ה, לא תגיד כאילו טוב, זה מה שנקרא עם שבשדות. חבר'ה איכותיים מאוד. ושאלתי את הרב משה ישיבה, אמר לי, אתה צריך להיות נזיר אחד. הוא אומר, הכי קל להיות מתבדל. אתה לא אוכל איתם, אתה לא ישן איתם, אתה לא מדבר איתם, הכל קורקט. הוא אומר לי, לא. מצד אחד צריך להיות אחיו. אתה צריך להיות חבר שלהם, להיות בחוקיה איתם, להסתדר איתם. להיות חבר שלהם, זה אומר, מה? נשון איתם בחדר, זה אומר לאכול איתם, להיות בערבי צוות, להיות איתם. להיות חלק מהחבר'ה. מי שהיה פה בצבא, אתם יודעים מה זה מדובר, אוקיי? ומצד שני צריך להיות נזיר. מה, זה הייתה מנתו של יוסף, להיות נזיר אחיו. אוקיי? אני לא צריך לספר לך, אוקיי? זה לא פשוט, לא יודע מה יותר קשה, להיות אחד או להיות נזיר. אבל אני יודע שהרבה יותר קשה זה להיות גם נזיר וגם אחד. זה לא פשוט. בהווי בציבורי, בהתנהלות, בשיח, שאנחנו מדברים בחדר האוכל, ואני אומר, הכי קל זה להתנזיר, אומרת, אני לא איתם, אני לא מדבר איתם, אני לא מתקרב אליהם, אני לא מדבר, לא, אבל שאני אומר, אנחנו פה חיים בישיבה, הישיבה זה לא המרחב האמיתי. זה מרחב שנותן לנו כלים, נכון של הישיבה, אין בוגרים, יש את התלמידים, איפה נמצאים? הם נמצאים מחוץ לכתלים, כן? מחוץ לכתלים, ובחינת קרה שם בחוץ, זה לא פשוט. בישיבה זה קל, מה אתה עושה כל היום? שים את הטלפון בבית, בקרוון, בפנימיה, עכשיו תלמד, הכל טוב. אבל כשאתה בעבודה, יש רק 12 ימי חופש בשנה, בדרך כלל זה מה שיש, אוקיי? אז מה אתה עושה מחופש האלה? מה אתה עושה בשישי? מה אתה עושה בשבתו? אני אומר, זה לא פשוט. איך יהיו אורחות השבת שלך? מה ידברו עם פוליטיקה? ביבי וככה וטיבי וזה ו... ובלי לשים לב אתה נגרר ככה איך אומרים פטפוטים שאין בהם כלום והבל. אני אומר זה לא פשוט, אנחנו זמננו תם, אנחנו באמצע, אז מה שאנחנו נעשה אנחנו נעצור פה, פשוט זמננו תם, חייבים לסיים. שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.